סיימנו את למדלת, זה אומר בעליל שאנחנו בפרק למדהי, בעמוד קוף א'. אם כן, פרק למדהי. התבאר לך ההפרש, כן? כלומר אנחנו עכשיו לומדים על עשרת הדיברות, על ההתגלות במעמד הר סיני, ואנחנו עוסקים כאן בדיבור שהושמע בהר סיני. מה ששמעו אבותינו היה עשרת הדיברות, גם בזה נחלקו רבותינו, האם ישראל שמעו ישירות מפי השם שתי דיברות בלבד, או כל עשרת הדיברות, יש פסוקים שמשתמעים לכיוון הזה, ופסוקים שמשתמעים לכיוון השני. על כל פנים, יש מעמד מיוחד לעשרת הדיברות לעומת כל שאר התורה כולה. והשאלה היא מה המשמעות של המעמד הזה. המנהג הקדום הוא שבשעה שהחזן קורא בעשרת הדיברות, הציבור גם עומד. והדבר הזה עורר התנגדות של הרמב״ם. הרמב״ם כתב שלא לעמוד בעשרת הדיברות, וכנראה שהמוטיבציה שלו הייתה שלא לעשות הבדלים בין חלקי התורה השונים, כנראה כתגובה לקראים או על כל פנים לכתות מסוימות באומה, אולי אפילו הנוצרים, שנתנו חשיבות מיוחדת לעשרת הדיברות וזלזלו בשאר התורה. אז על מנת שלא לעשות הבדל, אז אמר הרמב״ם לשבת. הלכה למעשה, רוב קהילות ישראל, עד עצם היום הזה, עומדות בעשרת הדיברות. יש כאלה שאינם עומדים. בכל מקרה, ההלכה היא, לכל הדעות, שבית הכנסת עצמו צריך לעשות דבר אחד. או כולם עומדים, או כולם יושבים, משום איסור לא תתגודדו. שאסור לעשות אגודות אגודות, ודאי באותו בית כנסת זה אסור. אז או שכולם עומדים, או שכולם יושבים. בכל מקרה, גם למי שאומר שכולם יושבים, הרי בכל זאת, מעלים לתורה את הרב של בית הכנסת. למה? אם אתה אומר שאין הבדל בין עשרת הדיברות לכל התורה כולה. אלא בכל זאת, יודעים שיש איזה מעמד מיוחד, וזה מה שצריך לברר, מהו המעמד המיוחד הזה של עשרת הדיברות. יש לנו ארבע גרסאות שונות של עשרת הדיברות. הגרסה הראשונה זה מה ששמענו ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. זה אף אחד לא יודע מה זה היה בדיוק, כי אף אחד לא כתב את זה. יש הגרסה השנייה, בעצם יש לנו חמש גרסאות. הגרסה השנייה זה מה שכתוב בלוחות הראשונים. בגרסה השלישית, מה שכתוב בלוחות השניים. הרביעית, מה שכתוב בתורה בפרשת יתרו. החמישית, מה שכתוב בתורה בפרשת ואתחנן. אז ייתכן שהכל אותו דבר, אנחנו רק לא מתחייבים שזה הכל יהיה אותו דבר. יש הבדלים גם בין הלוחות ראשונים, אחרונים, יתרו ואתחנן. כן.
איך לנהוג שבאמת הרב אצלנו עומד עשרת הדיברות מזמינים אותו, אבל אצלנו יש למינג שהרב עומד, כולם עומדים, סיים לברך את הברכות התורה בשביל חלק קטן, שהוא הרבם המובהק, ממשיכים לעמוד כמו שהאבא עומד לבן. כמו שהבן עומד לאבא. אז איך ינהוג בעשרת הדיברות? כי יוצא מצב כזה, לפועל זה קורה אצלנו, שבעשרת הדיברות חלק קטן עומד.
אתה אומר שאצלכם ככה, בבית כנסת כולם יושבים, חוץ מחלק קטן שעומד לכבוד הרב, בגלל שהוא רבם המובהק, לא מצד עשרת הדיברות. כן, אבל הוא אומר, כיוון שהוא רבם המובהק, אז הם עומדים לאורך כל הקריאה. כלומר, כל פעם שהוא עולה לתורה, לא משנה איפה, הם עומדים לאורך כל הקריאה, כי זה רבם המובהק. אז אני מציע שתשאל את השאלה הזאת לרב.
לרב?
כן.
הוא מהצניעות של
אבידת אמדו. הוא צריך לפסוק הלכה, לא? בשביל זה הוא הרב של המקום.
אני רואה איזה שנים.
אז תשאל אותו.
זה בסדר, המצב הזה לא בסדר.
המצב הזה זה לא בסדר, הוא מעורך שאלה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
אבל
יכול להיות, אני לא אמרתי שאין מקום לסברה הזאת, אבל מי שצריך להכריע בשאלה הזאת זה לא אני, אלא הרב של אותו מקום. לכן אני מפנה אותך, בצדק אני חושב, אלא הרב ההוא. בסדר. אם כן, יש מעמד מיוחד לעשרת הדיברות, וזה מה שצריך... אגב, היה מנהג בימי קדם, שהיו קוראים את עשרת הדיברות בקריאת שמע, ובוטל מפני תרעומת המינים. כלומר, כבר בימי חז"ל היו כתות שנתנו מעמד יתר בעשרת הדיברות על פני כל התורה כולה, ולכן לא הייתה ברירה לחז"ל אלא לבטל את זה. בבית המקדש היו אומרים עשרת הדיברות בבוקר. כן, לא יודע. ויש סידורים שעד עצם היום הזה מדפיסים בסוף התפילה עשרת הדיברות, שתדע שיש בכל זאת טקסט כזה, שבאופן אישי מומלץ לך לקרוא אותו. טוב. התבהר לך בפרק שעבר ההפרש שיש בין עשרת הדיברות שנאמרו לישראל ובין שאר התורה. כי עשרת הדיברות הם בראשונה מן השם יתברך, בשאר מצוות התורה אשר הם אחר עשרת הדיברות ונתוספו עליהם. כלומר, כאילו שיש בתורה ראשית ותוספת. והנה יש לבאר, למה ניתנה התורה בסיני בשני פנים? עשרת הדיברות מפי השם יתברך לישראל, ושאר תורה נאמרה על ידי משה. זו שאלה ראשונה. כלומר, אנחנו רואים שיש בתורה שני צינורות. תורה גלויה ראשונה, ותורה שנייה על ידי משה. ועוד יש לשאול, כי עשרת הדיברות שנכתבו בלוחות נראה דבר חסר, שיהיה מקצת התורה שם עשרת הדברים בלבד יהיו נכתבים בלוחות, שדבר זה נראה דבר חסר ותורת השם תמימה. כלומר, צריך אם כבר על הלוחות לכתוב את כל התורה. אגב, לא רק את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה, הכל לכתוב בלוחות. היום זה בהחלט אפשרי, היום אפשר לצרוב דיסק אחד ולהכניס את כל התורה כולה. כבר בארנו. אני כן, יש לנו פה שתי שאלות. למה ההפרש בין שתיהם? ב', האם אין חיסרון בלוחות עצמם שהן לא כוללות את כל התורה כולה? כבר בארנו. כי התורה מן השמיים מתחייב מצד המופתים אשר זכרנו למעלה. כן, הסברנו מדוע יש הכרח שתהיה תורה מן השמיים. כן, האם אפשר היה שיהיה עולם, שיהיה נברא, אבל לא שהתורה שלו תהיה מן השמיים. אז הסברנו, אומר המהר"ל באחד הפרקים הקודמים, מדוע יש הכרח שהתורה תהיה מן השמיים. מה הסברנו? האחד, שלא ייתכן כלל שלא יבוא גזרה ומצווה מן השם יתברך, אשר הוא העילה על האדם, שהוא העלול. שאם לא כן יהיה האדם ברשות עצמו. ודבר זה לא ייתכן, כי אם שיקבל עליו עול העילה, ויהיה ברשות העילה, כמו שהערכנו שם. המופת השני, שלא יושלם האדם, כי צריך הוא השלמה על כל פנים, כמו שהערכנו גם כן. אז למה צריך תורה מן השמיים? יש שתי סיבות. האחת, כי העילה משפיע את חותמה בעלול. דבר שני, העלול מצד עצמו זקוק להשלמה. אז יש צורך בתורה מן השמיים, גם מצד העילה, וגם מצד העלול. עד כאן ברור? טוב. וכנגד אלו שתי בחינות המחולקות, היו עשרת הדיברות, ושאר מצוות התורה. כי עשרת הדיברות במה שיש מצווה וגזרה מן השם יתברך אל האדם שהוא העלול, ולעניין זה היו עשרת הדברים. כי אלו עשרת הדברים במה שיש גזרה ומצווה מן העילה אל העלול, ולא יהיה העלול ברשות עצמו כמו שיתבהר עוד, כי עשרת הדברים הם חיבור העילה והעלול. ולכך היו שני לוחות, האחד כנגד העילה והשני כנגד העלול. אבל שאר דברי תורה אינם אלא להשלמת האדם. וזהו כנגד המופת השני, שיחויב תורה מן השמיים, שיהיה אדם מושלם. ולכך לא היה צריך שישמעו שאר התורה. והרי יש שתי בחינות באלו עשרת הדברים. ברור? כלומר, יש בתורה צד של הטבעת השליטה של העילה בעלול, וזה בא לידי ביטוי בעשרת הדיברות המחולקים לשני לוחות, האחד כנגד העילה והשני כנגד העלול. ושאר התורה היא באה להשלים את העלול במה שחסר בו, בשביל זה צריך כל התורה כולה, וזה בחינה אחרת. בסדר? מה?
אז מצד
אז אתה שואל פה שאלה יפה. אם זה כך, אם הדיברות זה השלטת העילה על העלול, היה מספיק רק דיבר אחד, או דיברה אחת, כפי שאתה אומר. כן? אבל משל מה עשר? לא, אז זה באמת המהר"ל, אני צריך להסביר למה. כלומר, בעצם מה שהמהר"ל טוען, זה שכל עשרת הדיברות הם התפרטות של דיברה אחת. הכל כלול בעצם בנוכחי שמלוך, רק זה מתפרט. והוא יסביר את זה. מדוע? כן.
צריך להגיד, המשרות שבין אדם לחברות מופיעות
בלוחות,
לא תגנוב, לא תרצח, מה ההבדל
בינם
לבין
מצוות
אחרות באותו סגנון
שמופיעות
בתורה?
יפה, אתה שואל, מה בין לא תרצח שבעשרת הדיברות לבין מצוות דומות לזה שבשאר התורה? כן. זה שאלה נפלאה, זה בעצם מה שהמהר"ל יצטרך להסביר לנו.
אבל גם באחת הפרקים הראשונים, המהר"ל כבר הסביר את העניין, מצווה אחת לעומת תרי"ג למשל.
מה הוא הסביר?
היה איזה פרק שדן ב... למה אין לנו מצווה אחת בעצם בשביל התפרטות של המצוות?
כן, אבל... כן, כן, אבל השאלה היא עכשיו לא למה יש תרי"ג מצוות, אלא למה יש עשרת הדיברות.
כן, אבל אני אומר, משהו מזה כבר כן הועבר אז שיכול להיות בעצם מצווה אחת שבאה מכנגן.
כן, ברור, ברור, אבל עכשיו שזה לא כך, עכשיו שזה לא מצווה אחת, אלא עשרה או תרי"ג, צריך לברר למה. טוב. והרי יש שתי בחינות, ואלו עשרת הדברים. הבחינה האחת מצד שאלו, עכשיו הוא מפרט בתוך עשרת הדיברות. בתוך עשרת הדיברות עצמם יש גם כן חלוקה. הבחינה האחת מצד שאלו עשרת הדברים המיוחדים שהם בלבד במה שיש מצווה וגזרה מן השם יתברך אל האדם שהוא העלול, והוא הברית והחיבור שיש לה עילה עם העלול, שדבר זה שייך דווקא בעשרת הדברים. והבחינה השנית מצד שהם בכלל כל מצוות התורה שלמות האדם. הרי עשרת הדיברות מלבד זה שזה השליטה של העילה על העלול, יש שם גם מצוות, לא? כמה מצוות יש בעשרת הדיברות? 14. תעשו חשבון, תראו, מה? הכל כלול בעשרת הדיברות, בסדר, אבל מצוות גלויות. יש 14 מצוות בעשרת הדיברות. למה? פשוט מאוד. לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי. לא תשתחווה להם. לא תעובדם. בסדר? יש כמה. ברור. לא, בלא תחמוד. יש גם כן שתיים. קיצור. כן, כן, זה בדיוק הנקודה. אז הבחינה השנית, הרי בעשרת הדיברות הם בעצמם חלק מהמצוות. לכן צריך לעשרת הדיברות שתי גרסאות. לכך היו אלו עשרת הדברים נכתבים בתורה עם שאר המצוות. הנה, זה גם כתוב בספר התורה. זה לא רק על הלוחות, זה גם בספר התורה. אז בלוחות, אני בכלל לא, כשאני קורא את הלוחות, זה לא כדי לדעת את המצוות. אלא זה כדי לקבל את השליטה של העילה בעלול. כשאני קורא את זה בחומש או בספר תורה, זה כדי לדעת מהן המצוות. בסדר?
זה הבחינה הראשונה?
השנייה. בספר תורה זה הבחינה השנייה. בלוחות. כן, כשאתה קורא, אתה לוקח את הלוחות ביד, רוצה לדעת מה כתוב שם. בשביל מה אתה רוצה לדעת מה כתוב שם? זה כתוב גם בחומש. לא, זה כדי לקבל את השליטה. ולכך היו אלו עשרת הדברים נכתבים בתורה עם שאר המצוות, ונכתבו על הלוחות בפני עצמם, כי הם נבדלים משאר מצוות התורה, שהם בלבד במה שיש מצווה וגזרה מן השם יתברך, אל האדם. ואם כן, לא היה ראוי שיהיו אלו עשרת הדברות נכתבים בלוחות בלבד, כי ראוי שתהיה תורת השם תמימה. ואיך יהיה על הלוחות דבר חסר שם עשרת הדברות בלבד? אז זה כבר גם עונה על הקושיה השנייה ששאלנו. האם אין חיסרון בזה שבלוחות יש רק עשרת הדיברות? לא, אין חיסרון, כי הם לא באים ללמד אותך מהן המצוות, אלא באים רק לבחינה הראשונה. אבל הדברים הם כמו שכתבנו למעלה, כי יש תמימות בהם שאלו מיוחדים במה שיש מצווה וגזרה מן השם יתברך אל האדם. אני מקווה שהדברים ברורים. ולהורות על שאלו עשרת הדיברות דבר שלם. כן, ולא דבר חסר. כלומר, זה לא 10 מצוות או 14 מצוות מתוך התרי"ג, אלא זאת יחידה בפני עצמה. אמר בירושלמי במסכת שקלים, כיצד הלוחות היו כתובים? חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, חמישה על לוח זו וחמישה על לוח זו. אגב, חנניה בן אחי רבי יהושע, על איזה רבי יהושע מדובר? רבי יהושע הגדול, ששמו היה רבי יהושע בן חנניה. כך שחנניה בן אחי רבי יהושע, הוא קרוי על שם הסבא שלו. אתם מכירים את הסיפור על חנניה בן אחי רבי יהושע שירד לבבל? לא מכירים? זה סיפור מזעזע. אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל הזדמנות. סיפור מזעזע על חנניה בן אחי רבי יהושע.
הוא לא צריך להיות בנושא.
לא, זה סיפור חשוב ויפה, אבל אנחנו לא נבזבז אותו על, 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 על עכשיו. טוב. אז ככה אומר חנניה בן אחי רבי יהושע, חמישה לוח זו וחמישה לוח זו, שנאמר, ויכתבם על שני לוחות אבנים. זה ככה נמצא בבתי כנסת, נכון? מעל הארון הקודש יש הרבה פעמים ציורים של חמש דיברות מצד אחד וחמש דיברות מצד שני. רבנן אמרה, עשרה על לוח זו ועשרה על לוח זו. אז כתוב ויכתבם על שני לוחות אבנים, אז כל פעם הוא כתב על לוח. אז יש עשרה על לוח זה, עשרה על לוח זה. ורבי יוחנן אומר, עשרים על לוח זו, ועשרים על לוח זו. למה הוא כתב משני הצדדים? כתוב, והלוחות כתובים משני עבריהם. אז אם כן, יש לנו ארבע גרסאות של עשרת הדיברות בלוחות עצמם. ורבי סימאי אומר, ארבעים על לוח זו, וארבעים על לוח זו, שנאמר, מזה ומזה הם כתובים תטרוגה, כן? או תטרגונה, צריך להגיד. תטרגונה, כלומר, ארבעה צדדים. קוביה, כן, הלוחות היו קוביה. כן.
למה לא שש?
מה? למה לא שש? לא יודע. טוב, חנניה, בן אחי רבי יהושע אומר, בין דיבור לדיבור, דקדוקיה ואותיותיה של תורה ממולאים בתרשיש כימה רבה. כן, כלומר, אם היית מסתכל עם מיקרוסקופ, היית רואה בין הדיברות את כל התורה כולה. הכל היה כתוב שם. כימה רבה, כמו הים הגדול. שבתוך הגלים, כלומר זה היה עושה כמו גלים כאלה. שבין הגלים יש גם כן גלים קטנים.
תרשיש
לא, תרשיש זה אבן, אבן יקרה, שקוראים לה תרשיש. רצה ריש לקיש, כמעט אלה היקרא, כשהוא היה מגיע לפסוק הזה, אמר, יפה למדני חנניה בן אחי רבי יהושע, מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול, גלים קטנים? כן, בין דיבור לדיבור, דקדוקיה ואותיותיה של תורה. עד כאן דברי הירושלמי בשקלים. וראשונה יש לדקדק. עכשיו, אחרי שהוא הביא לנו את כל המקור הזה, אנחנו לומדים. למה כתוב עשרה לוח זו ועשרה לוח זו? דהיו שתי לוחות, ודי היה כשהיו נכתבים חמישה לוח זו וחמישה לוח זו. ומכל שכן לרבי שמעון, דאמר עשרים על לוח זו ועשרים על לוח זו, מכל שכן לרבי סימאי, דאמר ארבעים על לוח זו וארבעים על לוח זו. ודע כי דעת כל החכמים המוסיפים על חמישה דיברות, שהיו כתובים על כל לוח, כי אלו שתי לוחות אין ראוי שיהיו חסרים, ובפרט הלוחות שהיו מעשה אלוהים. ואיך יהיה מעשה אלוהים חסר? כן, אתה רואה לוח אחד ואתה אומר, וואי, חסר פה חמש דיברות, לא יכול להיות. וכיוון שהדיברות היו עשרה, סבירה להו לרבנן, זאת אומרת, הם חושבים חכמים, שהיו עשרה לוח זה, ועשרה לוח זה, כדי שלא יהיו הלוחות חסרים. אמנם, אסולה תגיד, בסדר, אז למה לעשות שתי לוחות בכלל? תעשי לוח אחד. במיוחד לפי חכמים שיש עשרה על כל לוח, אז מספיק לוח אחד. אמנם, מה שהיו הלוחות שתיים ולא אחת, כי הלוחות יש בהם שתי בחינות. כי מצד, כאילו עשרת הדיברות הם עניין אחד יחד, מתחילים בו, יתברך שהוא העילה, ומסיימים בעלול שהוא האדם. כן, איך כתוב שמה? אנוכי השם אלוהיך, זה מתחיל בקדוש ברוך הוא. זה מסיים בכבד את אביך ואת אמך, שזה האדם. אז יש העילה והעלול. כן? זה מתחיל בו יתברך, שהוא העילה, ומסיימים בעלול, שהוא האדם, וכמו שיתבר דבר זה. מ-1 עד 5. והאדם, שהוא העלול, יש לו צירוף אל העילה. ולפיכך ראויים שיהיו כל העשרה לוח אחד, שלא יהיה מעשה השם שם הלוחות חסר. כלומר, הוא מתחיל מן העילה, הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך, ולאט לאט הוא מגיע עד העלול, עד לא תחמוד בית רעיך. וכל אשר לרעיך, שזה האדם. טוב, אז זה הסתכלות אחרת. ולפיכך ראויים שיהיו כל העשרה לוח אחד, שלא יהיה מעשה השם שם הלוחות חסר, וממצד שיש הפרש. בין העילה והעלול, שהרי חמישה ראשונות הם בין האדם ובין העילה, וחמישה אחרונות בין האדם לאדם, וכך היו מחולקים לשתיים, להיות שתי לוחות. ורבי שמעון בן יוחאי אומר, כי היו הדיברות 20 על כל לוח, כי היו כתובים מימין הלוח 10 דיברות, וכן בשמאל הלוח 10 דיברות, פניהם איש אל אחיו. הראשון היה נקרא מן הימין לשמאל, והשני מן השמאל לימין.
כמו הקרובים?
כן, הוא משתמש בביטוי של הנאמר על הקרובים.
לא, אבל מה זאת אומרת? זה
כאילו
כמו
באנגלית? כן, כתוב הפוך. ודבר זה ראוי. אם לא היה כך, היה חיסרות בלוחות שהן בריאה אלוהית. כי היו מלאכת שמיים מן השם יתברך, וזה שכל שהוא שלם שווה הימין והשמאל, כאשר תראה באדם שיש לו ימין ושמאל, ושניהם שווים לגמרי. ואם היו הלוחות כתובים מן הימין לשמאל בלבד, הרי יש שינוי בין ימין ושמאל. בדבר כזה, חסר, שהרי ראוי דבר שהוא שלם, שיהיה השמאל שווה לימין, וכאן אינם שווים. ויהיה חסרון במלאכת השם ומלוכות, וכאשר בכל הדברים הטבעיים הימין והשמאל שווים, ובזה הדבר הוא שלם, ואיך לא יהיה דבר זה במעשה השם.
כן. גם קדימה אחורה.
בחוסר גם קדימה אחורה, נכון. כן, מה אתה אומר?
מה זה לגבי עניין שאני צריך להיות בעשרה דיברות על צד אחד שלא יהיה הפרש בין העילה לעלול?
לא, שלא יהיה הפרש בין הימין לשמאל.
לא, לפני זה שדיברנו על
לא הבנתי, מה אתה שואל?
היה מה שדיברנו לפני שהתחלנו לדבר על הימין לשמאל, על השמאל וימין, שבעצם היה אמור להיות 10 על 1, שלא יהיה הפרש בין
העילה
לעלול.
לא, הוא אומר שהדיברות עניינם להראות שהבורא, שהוא העילה, שולט בעלול. וזה בעשרת הדיברות.
אז איך הוא עושה זה על ידי זה שהוא שם אותם כולם בלוח אחד?
לא, לכאורה... היה, כלומר, אם, לא, אומר, אם היה רק, כלומר, לפי מי שחולק על, על הדעה הראשונה, לפי רבי שמעון, אם היה רק חמש לוחות על כל לוח, חמש דיברות על כל לוח, יוצא שהלוח היה חסר. היה חסר שלמות. אז למה בכל זאת יש שתי לוחות? האחד כנגד העילה, והשני כנגד העלול. אבל אסור שהמעשה, שהלוח עצמו יהיה חסר, לכן יש בו 10 דיברות בכל אחד.
טוב.
מה זה מקשה אחת? זה שניים, לא?
מה שאני ראיתי תמיד, מה שיש על הלוחות, תמיד זה חתיכה אחת.
מה שראית על הלוחות זה תמיד חתיכה אחת. ככה אתה אומר. אז זה לוח אחד. אז אם ככה זה לוח אחד, זה לא שניים. אבל כתוב בתורה, ויכתבם על שני לוחות אבנים.
משה רבינו
יחזיק
יד כל אחד
בנפרד? האם משה רבינו יחזיק כל אחד ביד אחרת? או שכן, או שלא.
הרב, למה צריך שיהיה לוח כנגד העלול? זאת אומרת,
מה בעיה?
שאלה יותר גדולה, באיזשהו מקום, למה צריך לוח כנגד העילה? הרי יש לוח נתן לנו את זה, אנחנו צריכים את זה. מה הרב? נתן לנו את זה בשבילנו.
כן, לא, אבל יש שם שליטה של הבורא בעלול. כן? כל החמש דיברות הראשונות זה בין הקדוש ברוך הוא לאדם. והחמש דיברות האחרונות בין האדם לאדם.
נכון, אבל בכל זאת הכנסנו את זה בלוח אחד.
לא הכנסנו את זה בלוח אחד. כן, כלומר, עשרה בלוח אחד, רק כדי שהמעשה ישלם, כדי שמעשה השם לא יהיה חסר.
אז מבחינת העניין אנחנו נסתכל על זה בתור בנפרד. כביכול.
אני לא מבין מה שאתה שואל. היו שתי לוחות או לוח אחד?
היו שתי לוחות.
זה יפה. הלאה. אמנם, רבי סימאי סבר כי צריך שיהיה לוחות שהם מעשה אלוהים שלמים. וכל דבר שהוא שלם הוא שווה לגמרי. שאם אינו שווה לגמרי הוא חסר, מפני שהוא חסר השלמה. עד שיהיה שווה לגמרי. ולכך היו 40 על כל לוח ולוח, והיו 10 דיברות מימין לשמאל, ו10 משמאל לימין. וראוי שיהיה שווה המעלה והמטה מן הלוח, כמו ששווה ימין והשמאל, עד שהוא שווה לגמרי. לפרח היו כתובים עוד 20 מצד המטה, דהיינו שהיו כתובים 10 מלמטה למעלה, וכן 10 מלמעלה למטה, עד שהיו כתובים 20, 10 מימין ו10 משמאל, 10 מלמעלה ו10 מלמטה, עד שהיו כל הצדדים שווה. ובזה היה מעשה השם שלמים, בלי חיסרון כלל, כאשר היה בהם השיווי לגמרי מכל צד. כן.
שרושם מלמטה למעלה זה
המשפט
האחרון זה הראשון בתחתון, או שהוא מתחיל מהאמצע?
אני לא יודע. למה שאלוהים ידבר אל האדם? שידביע בו רצונו, ואם ראוי האדם יגלה מתוכו ויתאים עצמו לרצון בורו, ואם לא יגלה, לא יעשה רצונו. נאמר ככה, זה מדרגת האבות שאתה מבקש כאן. אבל העולם ירד. מאחר והעולם ירד, יש הכרח של הדיבור בצורה הזאת. למה הסימטריה היא ערך ראוי באלוהות, או למצער במעשה ידיו? שהרי בדבר שלם אנחנו רואים שיש סימטריה, כמו באדם, ובכלל לכל דבר במציאות, שאם הוא שלם, אז הוא שווה מימין ומשמאל. כן.
אדם רק סימטרי מבחוץ.
אה?
לא סימטרי מבפנים.
אתה אומר שאין סימטריה מבפנים. אז מן הסתם שגם מבפנים היה כתוב. אפשר לעשות מסוים דעה כזאת שהיה כתוב מכל צד שיכול להיות. ואז בעצם הלוחות היו כדור. כן, מה אתה אומר? השאלה הראשונה הייתה, למה שאלוהים ידבר אל האדם, שיתביע בו רצונו, ואם ראוי, האדם יגלה מתוכו, ויתאים עצמו לרצון בוראו. ואם לא יגלה, לא יעשה רצונו.
אבל יש דעה כזאת
שהלוחות היו כתוב? לא. מה? מה אתה אומר?
וזה במקום למצב המחשי
שבעצם... כלומר, לא, הדיבור, זה מה ש... השואל שואל, איך יכול, מדוע הקדוש ברוך הוא בכלל צריך לדבר?
זה מעלה בשבילנו.
כן, אבל למה אי אפשר היה שהקדוש ברוך הוא יטביע את רצונו בתוך האדם ממש, מבפנים? ואז התורה הייתה נובעת מעצמיותנו. התשובה היא שבאמת התורה עתידה לנבוע מעצמיותנו, וכך היה גם אצל האבות.
האם זה לא נכון, בדיוק יותר מדייק, שתורה, כמו שאומר, נובעת מעצמיותנו?
התורה כעת לא נובעת מעצמיותנו, כלומר, כדי ללמוד תורה, אני צריך לקרוא בתורה.
אם נשאל, האם זה לא נכון לומר שהתורה כיום נובעת מעצמיותנו, אבל מכיוון שיש את המסכים, אז אנחנו צריכים את האזר מלמעלה, כדי לחשוף, כדי
לעורר
וכדי לגלות מה שיש
בעל שמיתנו. מה זה המסכים האלה?
מה זה מה?
מה זה המסכים האלה שאתה מדבר?
המסכים שעובדים
בינו לבין השם. כן, אז איך הם נוצרו המסכים האלה?
מה?
איך
נוצרו?
כן. אז זאת אומרת, הייתה ירידה. אז זה מה שאני עניתי. שלום. למה חשוב להראות שליטת העילה בעלול? וכי האלוהים זקוק להוכחת שליטתו? ואם רק מצד הנברא, איפה האהבה של הנברא לבורא? ואו בחירתו החופשית של הנברא. דיברנו על זה בכל הפרקים הקודמים, אני פשוט בהלם, טוטלי, כאילו שלא למדנו כלום. השליטה של העילה בעלול, זה טוב לעלול. כמו שזה טוב לבן שיש לו אב. עכשיו, איפה האהבה של הנברא אל הבורא? זה לא במתן תורה. מתן תורה זה דבר חד צדדי. ולכן באמת התורה הייתה בכפייה. למה בכפייה ולא מרצון? אז יש לנו פרק שלם, כמה פרקים אפילו, שדנו בהם בשאלה הזאת. כשהעיקרון הוא שדבר שבא מרצון, זה סימן שהוא לא לגמרי עצמותי. כי למשל, אני יכול לעשות, ויכול שלא לעשות. אז גם אם אני עושה, זה בעצם דבר שהוא לא מהותי לי. מה שאין כן אם הוא בא בכפייה, אז זה סימן שאי אפשר בלעד איזה, זה משהו מהותי לי. אם כן זאת מעלה בתורה שהיא כפויה. הלאה. אבל כל הדברים האלה למדנו אותם בהרחבה. כן.
למשפט, ואיך יהיה מעשה אלוהים חסר? אני לא מבין למה זו שאלה כל כך גדולה. אנחנו פוגשים במציאות המון דברים שהם מציאות לכאורה מבחינתנו, מציאות שהיא חסרה.
אתה בגחם. איך, מדוע אמר, איך יהיה מעשה אלוהים חסר? הרי כל העולם כולו זה מעשה אלוהים. יש בו הרבה חסרונות? תשובה. יש הבדל בין מעשה אלוהים ישיר לבין מעשה אלוהים על ידי אמצעי. מעשה אלוהים על ידי אמצעי, אנחנו מוכנים לקבל שיהיה חיסרון. מעשה אלוהים ישיר? לא. והלוחות הם מעשה ישיר. מובן? טוב.
זה אומר שבכלל בניסים לא יהיו חסרונות?
נס אסור שיהיה חסר. אלא אם כן יש כוונה מיוחדת בדבר. טוב. איפה אנחנו? ואנחנו בעמודה השמאלית, לא? ומה שדרשו רבנן, עשרה לוח זה ועשרה לוח זה, בוודאי דרשו שפיר, כלומר דרשו די טוב, כלומר דרשו טוב, מי דכתיב ויכתבם על שני לוחות אבנים. דמשמע, כל הדיברות היו על שני לוחות אבנים, ואם כן היו עשרה לוח זה ועשרה לוח זה. ומן דאמר, 20 על לוח זה ו-20 על לוח זו, דרש לוחות כתובים משני עבריהם. פירוש משני עבריהם, דהיינו מצד הימין ומצד השמאל. ומן דאמר 40 על לוח זו ו-40 על לוח זו, דרש עוד מזה ומזה הם כתובים, הרי 40 כתובים משני עבריהם בכל עבר 10. הרי 20 מזה ומזה הם כתובים. הרי 20 מזה ומזה הם כתובים, רוצה לומר עוד 10 ו-10, שכן משמע מזה ומזה, הרי 40 על כל לוח ולוח. והכל עולה כהוגן מאוד, בלי קושיה. ומה שאמר כי היו בין דיבור לדיבור דקדוקיה. כן, הרי... מה? כן.
עד כאן מאוד לקושיה, העניין פשוט שכל הוויכוח הזה, שהשלמות הלוחות...
נו.
מראים שהלוחות היו שלמים.
הלוחות היו שלמים. נכון, מה הבעיה?
אז למה הוא מביא כאילו כמה וכמה דעות?
יש כמה דעות, איך להבין את השלמות הזאת? מה נפקא מינה? אני לא יודע. אני לא כל דבר יודע. אני יודע ללמוד מהר"ל, זה אולי כן. אבל להסביר הכל למעלה מכוחי. כן. מה?
לא,
מה
נשלמות,
אני
מתבונן.
טוב. איפה אנחנו? ומה שאמר כי היו בין דיבור לדיבור דקדוקיה. כן, אנחנו רואים שיש בין דיבור לדיבור כל דקדוקיה של תורה. דבר זה גם כן, מפני שאין ראוי שיהיה דבר חסר, משהו במעשה אלוהים. אתם זוכרים את הקושיה הראשונה של השנייה של המערד. איך יכול להיות שבהלוחות יש רק 10 הדיברות? הרי זה חיסרון. אז הוא ענה מה שהוא ענה. מה הוא ענה? שעשרת הדיברות לא באות ללמד אותנו מצוות. אלא רק את השליטה של העילה בעלול. אבל יש אחד האמוראים שזה הפריע לו באמת השאלה של המהר"ל, והוא ענה אחרת. מה הוא ענה? שבאמת כל התורה כולה הייתה בעשרת הדיברות. הייתה בלוחות. מה?
כל התורה שנכתב?
אני לא יודע מה זה כל התורה, אבל זה היה שם. דבר זה גם כן, מפני שאין ראוי שיהיה דבר חסר, משהו במעשה אלוהים, ולפיכך היו דקדוקיה, בין דיבור לדיבור, עד שהיה מלא ושלם, כאשר ראוי לדבר שהוא מעשה אלוהים, שלא יהיה חסר דבר כלל, רק שלם בתכלית השלמות. הנה, כל החכמים האלה, זה אחר זה, באו להוסיף שלמות על שלמות, עד שהיו הלוחות שלמים לגמרי, כמו שראו אל מעשה אלוהים, לגודל מעלת הלוחות הראשונות, נשתברו. כן, אז יש לנו פה שאלה, אם זה כזה שלם, למה זה נשבר? התשובה היא, מפני שזה כזה שלם, זה נשבר. מפני שהעולם לא ראוי, וזה מפני כי לא היה ראוי לעולם הזה, דבר שהוא מעשה אלוהים, וזה כי כאשר ניתנה תורה לישראל, לא היו ישראל במדרגת בני אדם, רק במדרגת מלאכים. וכדי איתה בפרק כמה, דעבודת אלילים, אמר רבי יוסי, לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהיה מלאך המוות ואומה ולשון שולט בהם. שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. חיבלתם מעשיכם, אכן כאדם תמותו, ואחד השרים תיפולו. עד כאן. פירוש, כי מה שאמר הכתוב אלוהים אתם, רצה לומר שאין מיטה בבני אלוהים ובני עליון. רוצה לומר, כשם שהוא התברך על כל, כך תהיו בתחתונים עליון הכל, על כל האומות שהם בתחתונים. וכאשר חיבלתם, כאדם תמותון, שלא תהיו חירות ממלאך המוות, וכאחד השרים שהם נופלים מדרגתם, כך תהיו אתם נופלים. ומפני כך, כאשר ניתנו להם לוחות הראשונות, היו במעלה הזאת, ואפילו למאן דאמר, שאף אם לא חטאו היה מלאך המוות שולט בהם, היינו מפני שנגזרה גזרה כבר על כל החיים שימותו. ובלו זה לא היו רואים שימותו. וכך אמר שם, הקדוש ברוך הוא לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לבטל מלאך המוות אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, הלא קיבלו ישראל את התורה, רק שלא יהיה אומה ולשון שולטים בהם עד כאן. כלומר יש מחלוקת, מה הייתה מדרגתם של ישראל בשעת מתן תורה, אם הם היו באופן כזה שכבר לא היו מתים, או רק שלא היו נשלטים. טוב, אז זה דברים פשוטים. אם כן, הלוחות הם מעשה שלם, ובמעשה השלם הזה מתבררת שליטת העילה בעלול, והדיברות הם גם חלק מכל התורה כולה שבא להשלמת העלול. כן.
הגאולה תלויה אם שומרים תורה או לא שומרים תורה?
אני חוזר על שאלתך. האם הגאולה תלויה באם שומרים תורה או לא שומרים תורה? ואני שואל על שאלתך זו. מה זה קשור לעניין?
הוא אומר, אם חיבלתם כאדם תמותון, אם לא, אז לא. ואם שומרים את התורה, אז אין האומות שולטים בהם.
נכון. כלומר, כתוב כאן שאם שומרים את התורה, אז אין האומות יכולות לשלוט בנו.
זאת אומרת שאתה עצמאי
וזה אומר שאם אני לא שומר את התורה,
אתה לא עצמאי.
אז בכל זאת, אין האומות שולטות בנו, כי הקדוש ברוך הוא נשבע שמה שלא יהיה, הוא יגאל.
אז מה
זה משנה
אם
שומר
תורה או לא שומר תורה?
אז מה זה משנה אם שומרים תורה או לא? יותר קל או יותר קשה. זה הכל.
זה לא תלוי.
זה לא תלוי, אבל זה כן תלוי שזה יהיה קל או קשה. בסדר? טוב.
אם לא לפי זה שאומר שהתורה, שעשרת הדיברות, גם דילוקיה נמצא איתה. אז איפה פה השלמת האדם?
לפי מי שלא אומר שהיו דקדוקיה של תורה בעשרת הדיברות, איפה השלמת האדם? זאת שאלתך? תשובה, בשאר התורה. נכון, כלומר לפי הדעה הראשונה, הלוחות לא ניתנו כדי להשלים את האדם. הם ניתנו רק כדי להראות את השליטה של העילה בעלול, והשלמה היא באה משאר התורה. כן.
יש בהסבר הזה של מתן תורה, יש בו משהו כאילו אידאי או פילוסופי. הקדוש ברוך הוא יוצר יצירה שהיא מעבר לכל תפיסה שהיא שלמה בשלמות ללא כל חיסרון, והכל כדי שהיא לא תינתן לאדם. כי כל הכבוד שאפשר ליצור משהו כל כך שלם שבכלל לא יכול לגעת בנו.
נו, אז מה הבעיה? מה השאלה?
עצם המטרה היא שאנחנו נקבל.
אתה שואל, עכשיו שהסברנו כל כך יפה איך הלוחות הם שלמים, מתברר גם שהתורה לא יכולה להינתן. והרי התורה צריכה להינתן. בשביל זה יש לוחות שניים. כן.
אדם הנשבור, זה מושלם, שיחזרו לשמיים.
זה בדיוק זה.
בבקשה?
כלומר, אם זה מושלם, שיחזור לשמיים. זה בדיוק זה. נשבר, חוזר לשמיים.
מה, זה היה קודם בארון?
מה, לא. מה חזר לשמיים?
השברים היו בארון.
כן, אבל חזר לשמיים, האותיות. מה נשאר בארון? רק שברי לוחות.
הכל קופלט, מה?
לא, שברי לוחות, נשמה האותיות. האותיות עפו.
פרחו.
פרחו.
מניין לנו?
מניין לנו שהאותיות פרחו? לא זוכר. מאיפה לומדים את זה? אבל לומדים את זה. מדרש. כן, אבל שאלה מאיפה למדו את זה במדרש. כן. אני לא מבין למה אתה אומר מה שאתה אומר.
המהר"ל אומר פה שכאילו, הקדוש ברוך הוא אמר, יצא כיצר הרע.
לא, זה לא כתוב פה, אני מצטער. אני לא רואה איפה אתה רואה את זה במהר"ל. אני הזכרתי את זה? זה כתוב במקום אחר, אבל פה זה לא כתוב. כלומר, אני לא רואה את זה פה בדברי המהר"ל, שהתורה היא כנגד יצר הרע. בבקשה. בסדר. בבקשה. שאל. לוחות הראשונים זה לכתחילה, אבל בסוף זה לא הולך. לוחות שניים לכתחילה, כן, ודאי. ודאי. כלומר, שבירת הלוחות ונתינת הלוחות האחרים זה חלק מהתוכנית של מתן תורה. כן, למדנו לזה כמה מקורות. בוקר טוב, במקום בו יש שליטה, אין צורך בציווי. עצם הציווי מורה על כך שהעלול לא שולט. לא הבנתי.
אני חושב שהוא מתכוון להגיד שאם יש שליטה אמיתית, אין צורך לצוות. פשוט נעשה.
כן, אבל מה זה... עצם הציווי מורה על כך שהעלול לא שולט. אולי שהעילה לא שולטת, אולי זה הוא התכוון. כן? כן. הוא התכוון שהעילה לא שולטת, כלומר, לכן לא היה ברור לי. כן, זה נכון. זה נכון.
למה זה נכון?
זה נכון, אם אני צריך לצוות עליך, סימן שאני לא שולט בך. כי הציווי הוא מניח את האפשרות של העבירה. אם יש מצווה, יש אפשרות גם של עבירה.
כן, הציווי, ברגע שהציווי נעשה, אין אפשרות
לאכול... אז זה לא ציווי. אם זה דבר שאי אפשר שלא לעשותו, אז זה לא ציווי. זה טבע. זה כמו שלמשל, בספר הנסיך הקטן, המלך שם אומר לנסיך הקטן, אתה רוצה לראות שקיעת חמה? תבוא בשעה 7:15, נסתכל שם בלוח, הוא אומר, תראה איך שומעים לי דבריי. כן, שהוא ירצווה על השמש לשקוע בדיוק בשעה שכתובה בלוח. אז זה כבר לא ציווי, זה טבע. נכון? זה מימון חיים, מוסר חדש אגב. כן.
הרב, אתה יכול לצוות רק על מישהו שאתה שולט עליו. אתה לא יכול לצוות על מישהו שאין לך שליטה עליו.
אני יכול לצוות רק על מי שאין לי שליטה עליו. כי אם יש לי שליטה עליו, אז זה כבר לא ציווי, אני עושה. הציווי מניח את החירות של השומע.
היה שליטה, אז
זה בעל בני
ישראל. אם הם לא היו
בני חורים,
לא יכול
לצוות
אותם.
ההפך, מתי אני יכול לצוות על מישהו?
שהוא בידיים שלך,
שאתה... לא, כשהוא שומע לי.
נכון.
אבל הוא יכול גם לא לשמוע לי.
אבל אתה יכול גם להכריח אותו לשמוע לך.
להכריח, אז זה כבר לא ציווי. זה כפייה.
הקדוש ברוך הוא לא שולט עלינו?
ודאי שהוא לא שולט עלינו. ודאי שהוא לא שולט. מה זה הבחירה החופשית? מה זה הבחירה החופשית? אז סימן שהוא לא שולט. אבל הוא לא רוצה לרצות. זה השאלה המפורסמת, דיברנו על זה. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה, וענה על זה הצמח צדק? שכן, זה הבחירה החופשית. הוא ברא אבן כזאת.
אבל הרב, מתייחסות לשאלה ספציפית, האם עשרת הדיברות לא היו ציווי?
עשרת הדיברות היו גם ציווי, אבל ביסודם שליטה. זה משהו מסביר. אם אתה לוקח את עשרת הדיברות בספר התורה, אז זה חלק מהמצוות, אז זה ציוויים. אבל כפי שזה בלוחות, זה שליטה ולא ציווי.
שליטה/כפייה.
בעצם יש פה ממד מסוים של כפייה, כן.
הקשר להמשך התורה,
כן?
בעצם גורם לכך שיהיה באמת שבירה.
יש משהו בזה שיש בימה של הלוחות,
כן.
זה קושר גם לחלק השני של התורה שלה. כלומר, האיש לימוד הזאת שצריכה
לדעת. כלומר, אתה אומר, הלוחות נשברו כדי שיהיה להם יחס אל שאר התורה. בסדר. אוקיי, כן. לא הבנתי, מה אתה רוצה ממלאך המוות? שלוש השורות האחרונות. וכך אמר שם, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל לבטל מלאך המוות, אי אפשר. שכבר נגזרה גזירה. כלומר, אם באמת לא הייתה גזירת מוות על כל החיים מאז חטא אדם הראשון, אז מתן תורה היה מחסן מן המוות בכלל. זה מה שכתוב, מה? הוא אומר, התורה היא מן העליונים, היא שלמה. אם היינו מקבלים את התורה מבחינת לוחות ראשונים, אז יש פה מחלוקת בין התנאים, מה היה קורה? האם זה הגורם שאומה ולשון לא הייתה שולטת בנו, אבל המוות עדיין היה שולט, או שגם המוות לא היה שולט? אז זה מחלוקת, הוא מסביר לך. כן, שיש דעה שמלאך המוות כן היה שולט, כי כבר נגזרה גזירה.
זה בגלל
שאנחנו
בעצם סוג של
מלאכים? כן, כלומר, התורה היא עושה אותנו מלאכיים. כלומר, במתן תורה היינו כמו מלאכים. אז מה זה אומר? אם אנחנו כמו מלאכים, לכאורה, אין המוות שולט בנו. כן? מה אתה אומר?
להגיד שגם מפקד שנותן פקודה הוא לא שולט?
לא הבנתי, מה?
מפקד שנותן פקודה.
מפקד שנותן פקודה, הוא לא שולט. הרי היה שהוא נותן פקודה. ואם יש פקודה, יש אפשרות גם של סירוב הפקודה. שאם לא כן, זאת לא הייתה פקודה. אתה הייתי? לא, אז אתה שואל פה שאלה, באמת זו אחת השאלות הקשות בפילוסופיה. מאיפה זה בא הציות? מאיפה בא הציות בנפש? כלומר, אם מדובר בשליטה גמורה, אז אין מצווה. אם מדובר באי שליטה באופן מוחלט, גם כן אין מצווה. יוצא לפי זה שכשיש ציווי, יש משהו אמצעי בין השליטה המוחלטת לבין החירות המוחלטת. אז מאיפה זה נולד? כלומר, מדוע, כשאני מקבל ציווי של מישהו, מה הכוח בנפש שגורם לי לשמוע אל אותו מישהו? כן, אבל יש מושג הסמכות. מאיפה הוא נולד? הוא נולד כנראה מהחלטה רצונית של האדם, שדברים כאלה יחייבו אותו. שאם לא כן, אין הסבר. כן, זה מה שאומר הרמב״ם, שהציווי הוא פרי הדמיון. הוא אומר, למשל, אם אדם אומר, מה? הוא אומר על מלך, שאומר, אלו צבאותיי. בעצם מה הוא מתכוון? שהוא נותן להם פקודות והם שומעים לו. אבל בעצם אין פה שום שינוי מהותי בו ולא בהם. כן? אז יוצא לפי זה שכל הדבר הזה בנוי על יסוד הדמיון. מכאן לעוצמה של הדמיון בנפש האדם. כן. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתם. אמת. זה מחלוקת מה לא שלט בהם. יש מחלוקת תנאים. בסדר.
כן. עשרת הדיברות, זה שליטה גמורה.
נו.
זה אלמנט אחד שהוא ברור. נו. הוא מושלם. אז איפה הבחירה החופשית?
אתה שואל ככה, אם עשרת הדיברות זה שליטה גמורה, אז איפה הבחירה החופשית? עד כאן שאלתך? תשובה, אין בחירה חופשית. בשעת מתן... לא, בשעת מתן תורה, אין בחירה חופשית. ובמסכת בבא קמא, שאל רבי חנינא בן עגיל לרבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהן טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהן טוב? כן, איך כתוב שם? קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר נשבע השם אלוהיך לאבותיך לתת לך. אשר נשבע השם לאבותיך לתת לך. ואילו בפרשת ויתחנן, בחזרה של משה על סיפור עשרת הדיברות, למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך. אז מדוע בדיברות הראשונות לא מוזכר טוב? ובדיברות השניות מוזכר בהם טוב. מה זה שהקדוש ברוך הוא מגביל את יכולתו בעניין האבן? לא, מה בין זה, סליחה, שהקדוש ברוך הוא מגביל את יכולתו בעניין האבן, לבין אי אפשרותו של הקדוש ברוך הוא למשל לשכפל עצמו או להצטמצם בגוף כדת הנוצרים? זה בכלל לא אותו דבר. כי הקדוש ברוך הוא יכול לרצות להגביל יכולתו. פשוט מאוד. אז הוא מסר בבא קמא, שאל רבי חנינא בן עגיל לרבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהן טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהן טוב? אמר לי, עד שאתה שואלני, למה נאמר בהן טוב? שואל אני אם נאמר בהן טוב או לא, שאני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאו. אז יש כאלה שפרשו שרבי חייא בר אבא לא ידע פסוקים. הוא לא בדק, נאמר בהן טוב, לא נאמר בהן טוב. קשה לומר שרבי חייא בר אבא לא יודע פסוק מפורש בפרשת ואתחנן. טוב, קלך אצל רבי תנחום בר חנילאי, שהיה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי בהגדה. כבר, לך תשאל אותו. כן. האם רבי תנחום זה קשור למדרש תנחומה? אולי. אז יש כמה השערות, מה זה מדרש תנחומה, מאיפה בא השם הזה. עיין במבוא למדרש תנחומה בהוצאת אשכול. לכן אתה שואל את זה. טוב. אז היא לגבי, אמר לי, הבא אצלו שאל אותו, אמר לו, ממנו לא שמעתי. כלומר, אני לא שמעתי מרבי יהושע בן לוי. אלא כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של רבי אחא בר חנינא, ואמר לה, יש אומרים שהוא אבי אמו של רבי אחי בר חנינא. מה הסיפורים? אח שלו, בן שלה. שמה? הועיל וסופן להשתבר. כלומר, הלוחות הראשונים עתידים להישבר, ולכן אפשר שיהיה כתוב בהן טוב. מה יהווה? מה זה אומר? אמר רבה שהיא חז ושלום פסקה טובה מישראל. כלומר, אם היית שובר את הטוב, זה היה אומר שחז וחלה אין יותר טוב בעם ישראל. עד כאן. לכן זה נשמר ללוחות השניים. כן, המילה טוב לא הוזכרה בלוחות הראשונים, כי אם היא הוזכרה בלוחות הראשונים, זה היה אומר שאחרי שבירת הלוחות הראשונים אין יותר טוב. אז אי אפשר שלא יהיה טוב, ולכן זה נשאר ללוחות השניים.
אבל בכל שאר המילים שכן כתובים, וכן
יש טוב. זו. אז כנראה שהמילים האחרים שנשברו, לא אכפת לנו שנשברו.
אגב, גם כדי שיהיה טוב צריך שיתוף מלמטה.
מה?
גם כדי שיהיה טוב יש שיתוף מלמטה.
יכול להיות, אני עוד לא יודע. אני בינתיים כאן קורא את ההגדה ממסכת בבא קמא, דף נ"ד, עמוד א'. ובאור זה, כמו שאמרנו, כי הלוחות הראשונים לא היו ראויים לפי העולם הזה. ולכך לא נאמר בהן טוב, כי מילה טוב נאמר על המציאות שהוא מציאות ראוי וטוב. ולכך תמצא בכל מעשה בראשית, בכל יום ויום, וירא כי טוב, לומר כי המציאות הוא ראוי וטוב, ולוחות הראשונים מפני מעלתם לא היו ראויים לפי מציאות העולם הזה, ולכך אין ראוי שיהיה נכתב בהן טוב. כלומר שהוא מסביר לך, קודם כל, טוב זה דבר שקיים. הלוחות הראשונים הם לא קיימים, הם רק מגיעים מיד נשברים. אז הם לא קיימים, אז אי אפשר להגיד על זה טוב. דבר ששבור, אי אפשר להגיד עליו טוב. מה?
יש הרבה אנשים טובים שמתים, מה?
יש הרבה אנשים טובים שמתים, אז מה?
הם לא היו טובים?
הם היו טובים לפי ערך המציאות שלנו. ולא לפי הערך של המציאות העליונה, עובדה שחייהם נשברו.
הטוב לא נשבר, האותיות הבנו ברחוב, לא לשבר בחזרה. אם היה כתוב טוב, אז אין בעיה, רק הלוחות
זה. לא, אבל זה לא אומר שהלוחות זה טוב. ואי אפשר לומר כי הלוחות הם לפי מדרגת העולם הזה, רק אם נאמר שהמקבלים הם ראויים אל הלוחות, שאם היו המקבלים מדרגת המלאכים, אז היו ראויים אל הלוחות, ולכך אם נאמר טוב בלוחות ראשונות, שהיה המורה כי הלוחות הם לפי מדרגת העולם הזה, לפי המקבלים, ואם היו משתברים הלוחות בשביל החטא, הרי פסקה טובה חס ושלום מישראל, כי מה שנשתברו הלוחות מורה כי אין לישראל, המדרגה הראשונה שהיה להם כבר, והיה מורה של ישראל עוד אחר חטא, החטא, המציאות הראוי שמורה עליו לשון טוב. אבל עכשיו שלא נאמר בהן טוב, הוא מורה זה כי הלוחות אינם לפי עצם המציאות של העולם הזה, רק היה הלוחות במה שהיו ישראל מדרגת המלאכים, כשקיבלו התורה אשר אותה מדרגה אינה ראויה לפי מציאות העולם הזה, והיו ישראל גם כן מדרגת המלאכים. וכשנשתברו עתה מפני החטא, לא פסק מישראל שם המציאות הראוי לעולם הזה. אבל פסקה מהם המדרגה שאינה ראויה למציאות העולם הזה, שהיו ישראל מדרגת המלאכים, ולא היו ישראל דומים לאדם הראשון, כי באמת קודם שחטא האדם והיה בגן עדן, לא היה אותה המדרגה שהיה בגן עדן ראויה לעולם הזה, ואינה בכלל המציאות של העולם הזה, עד שחטא וגרשו מגן עדן, ואוסרה מדרגתו העליונה שאינה ראויה לעולם הזה, ונשאר על מדרגה ראויה לעולם הזה. וכך ישראל קודם שחטאו, היו ישראל מדרגה שאינה ראויה לעולם הזה, ומצד הזה נתן השם יתברך לישראל הלוחות, כאשר היו במדרגת המלאכים, עד אחר שחטאו, והיה מדרגת ישראל כאשר ראו לפי המציאות אשר ראו לעולם הזה, לכך דווקא בלוחות השניות שהיו מעשה משה והוא ראוי לפי מדרגת העולם הזה, ודבר זה, דבר שהוא ראוי לפי המציאות נאמר בהן כי טוב. וזה שאמר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן קדנתם מותום, וזה שאמר רב אשי, לכך לא נאמר בהן כי טוב, שיאמרו חס ושלום פסקה טובה מישראל. ורצה לומר, אם כתב בלוחות הראשונים טוב, וזה היה מורה כי הלוחות הם לפי המציאות של עולם הזה, ואם היו נשברים היה זה חס ושלום מורה שפסקה טובה מישראל, ודבר זה מבואר בלי ספק ובלי קושיה. כן, מה השאלה?
מה זאת אומרת שישראל לא היו במדרגה שאינה
ראויה
לעולם הזה?
הם היו במדרגת מלאכים. מלאכים לא הולכים בארץ. זה כמו שרב שלמה קרלבך אומר, שכשאדם רואה שאשתו עושה טעות, הוא צריך להגיד לה תודה שאת עושה טעויות. מדוע? כי אם לא היית עושה טעות, היית מלאך, ואז היית בשמיים, ולא היינו מתחתנים.
אז
מה המדרגה
שלהם
הייתה
שם? כל מלאכים?
כן. ופרק הבונה... מה אתה רוצה?
איך ניתנה להם התורה עם מלאכים?
ניתנה להם תורה של מלאכים. טוב, כן.
אפשר לקרוא לבני ישראל מלאכים
שאחרי כל הניסים ונפלאות של אלוהים עושה להם, הם חוטאים כל שני ו- וחמישי, והוא נאלץ להשמיד אותם במדבר. נכון. וב'
יש פה איזה
הנחה
שיש שוני בין הלוחות הראשונים
לשניים. נכון. כתוב שאלוהים
אמר למשה, תעשה לך לוחות כראשונים.
נכון. כמו זה לא נחשב. טוב, עד כאן להיום. שלום.